בשבוע הבא, 3 במאי, יתקיים במכון למחקרי ביטחון כינוס סין, שיתמקד בשיתוף פעולה בין ישראל וסין בנושאי חדשנות. בנושא הזה נמצא איתנו דורון אלה, חוקר בתוכנית סין מלגאי גלייזר. שלום דורון.
שלום.
ראשית, לגבי שאיפתה של סין להפוך למעצמת חדשנות טכנולוגית עד שנת 2030, וגם תוכנית Made in China 2025, במה מדובר?
אוקיי, אז השאיפה הזו ותוכנית Made in China 2025 הן בעצם משולבות אחת בשנייה. השאיפה של סין במסגרת התוכנית הזו היא בעצם לעבור מכלכלה שמבוססת ייצור, כן, כמו שאנחנו מכירים עד היום בעצם שסין היא בית חרושת של העולם, לכלכלה מבוססת שירותים. כלומר, כלכלה שמבוססת על טכנולוגיה, כלכלה עתירת ידע, שבה סין כבר לא תיחשב כאיזושהי מקום שבו בדרך כלל יש לואו-טק, אלא הייטק. ולמרות השם Made in China, כן, שזה קצת מבלבל, המטרה היא באמת להיפטר מהסטיגמה הזאת של סין כיצרנית של מוצרים זולים ופשוטים, ולהפוך למדינה שמייצרת מוצרים הייטק ברמה גבוהה, עם מרכזי מחקר ופיתוח ברמה גבוהה, סינים במהותם.
אגב, למה בחרו את שני תאריכי היעד האלה, את שתי השנים האלה דווקא?
אני חושב שהבחירה פה היא שרירותית, אבל מצד שני, מתי שהסינים מציבים להם יעד, הם בדרך כלל עומדים בו. כנראה שנעשה איזשהו מחקר מאחורי הדבר הזה, והחליטו עד השנים האלו יש סיכוי טוב שסין באמת יכולה להגיע ליעדים האלו, כי במידה ולא, אז הם לא היו בוחרים את השנים האלו, שכן כל פעם שמישהו בממשל לא עומד ביעדים שלו, אז הוא כנראה יענש.
כן, אגב, גם דובר בזמן האחרון על ההחלטה לאפשר לנשיא לכהן שם ללא הגבלת זמן. זה קשור לאיזה ניסיון ליצור תפיסת מעצמה עולמית, או שאיזושהי יומרה של המנהיג, או שזה משהו שנוגע לטכנולוגיה עצמה או לתוכניות הכלכליות בלבד?
אני חושב שעצם הפיכתו של שי ג'ינפינג למנהיג באותו דרג, נקרא לזה, כמו המנהיגים הגדולים של סין, מאו דה דונג ודנג סיאופינג, על ידי כך שהוא יוכל להמשיך ולכהן לכהונה שלישית לפחות, אם לא לכל החיים, דווקא פוגמת בשאיפתה של סין להראות איזושהי תמונה של מעצמה גדולה, שכן זה גורר הרבה ביקורת ברחבי העולם. מנגד, טוענים שעל מנת ליישם את התוכניות האלו, וספציפית התוכנית Made in China 2025, צריכים מנהיגות שתהיה יציבה ולאורך זמן. ולכן שי ג'ינפינג צריך את הזמן הנוסף הזה, ולא רק את הכהונה הנוכחית שלו, על מנת להצליח וליישם את כל התוכניות שלו, בין אם זה Made in China 2025, בין אם זה יוזמת דרך וחגורה, Belt and Road Initiative, שזו יוזמה כלכלית מאוד חשובה כרגע בסין. אז
זה משתלב בתוכניות שלו.
זה משתלב בתוכניות, בהחלט.
נעבור לעניינים שנוגעים לנו, וגם בכך כמובן יעסוק, אפילו יתמקד הכינוס. ראשית, מהם האתגרים והסיכונים שנשקפים לישראל לאור מדיניותה של סין בנושאי חדשנות ובנושא הסייבר, ואולי גם תרצה להתייחס למדיניות ביטחון הסייבר של סין?
כן. אז ישראל נחשבת בסין כמעצמת הייטק חדשנית, ובאמת הסינים, גם הסיני הפשוט ברחוב, מאוד מעריכים את ישראל, את המוח היהודי, וכבר בתוכנית החומש של 2012-2016, כבר ישראל צוינה שם כמדינה בעלת הייטק וחדשנות, שיכולה לתרום לסין בדרך שלה להפוך בעצמה למעצמת חדשנות והייטק. עכשיו, אנחנו רואים לאחרונה באמת גידול בהיקפי הסחר בין ישראל לסין, גידול משמעותי בהשקעות סיניות בסקטור ההייטק הישראלי, וגם בסקטורים של תשתיות ואחרים. לישראל באמת יש פה איזשהו אתגר, כיוון שמלבד ההשקעות שבאמת זה כסף שנכנס לתוך החברות הישראליות, יש פה עניין של רצון של סין ללמוד מישראל. עכשיו, זה רצון, הוא רצון חיובי, אבל בסופו של דבר סין ידועה בכך שהיא בעצם היא משקיעה בחברות ולומדת מהן, שואבת את הידע, את הטכנולוגיות ומיישמת את זה אצלה, ויש פה סיכון שבטווח הרחוק סין תהפוך להיות מתחרה מאוד מאוד משמעותית בתחומי ההייטק אל מול ישראל, ולכן יש פה איזשהו עניין שצריך לשים לב באמת, החברות הישראליות ואולי גם הממשלה בישראל צריכה לשים לב אילו טכנולוגיות מגיעות לסין, והאם זה יכול להשפיע וליצור איזשהו סיכון מבחינה כלכלית ואולי גם מבחינה מדינית על ישראל בעתיד. ומתי שנדבר מבחינה מדינית, אז יש כאן הרבה פעמים טכנולוגיות ישראליות שיכולות להיות דו-שימושיות, כן? טכנולוגיות אזרחיות שאפשר להסב אותן לטכנולוגיות צבאיות. אז מצד אחד זה יכול לשפר את הצבא הסיני, אבל מצד שני גם הבעלות ברית מאוד חשובות עבור סין הן איראן וסוריה, ובכלל מדינות ערב של...
זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, זה לא מופרך לחשוב שאם אנחנו נשתף פעולה בהתלהבות עם סין על העניינים האלה, הרגישים האלה, בסופו של דבר נמצא את הטכנולוגיות שלנו באיזה דלת סיבובית מגיעות לסוריה ואיראן.
נכון. בצורה עקיפה, אנחנו כבר ראינו שנשק סיני שנמכר לאיראן בעבר בעצם פגע בנו, כן? פגע במלחמת לבנון השנייה, טיל סיני באחי חנית.
משי, כן.
כן, ובעצם, אז זה לא מופרך לחשוב שגם טכנולוגיות ישראליות שעשו להם הסבה לצרכים צבאיים, יכולים בסופו של דבר, כן, להגיע לאויבותיה של ישראל. שזה מטריד בלשון המעטה.
בהחלט. עכשיו לגבי הצד הטוב אולי של השיתוף פעולה בינינו לבין הסינים בהקשרים האלה, כיצד ישראל יכולה להשתלב ביוזמותיה של סין, וגם האם גם בהקשר הזה, בהקשר אולי הכלכלי, טכנולוגי, צריך לחשוש מהפיכה של סין למעצמת חדשנות.
אז אם מסתכלים על הפן החיובי, תמיד אומרים, אוקיי, המוח היהודי תמיד ימציא המצאות, והחדשנות היא לא תיגמר, כלומר, מתי שסוחרים עם מדינה אחרת, נותנים, והידע אולי עובר למקום אחר, בסופו של דבר, אנשים ימשיכו להמציא, וימשיכו לחדש, ולכן אין סיבה לחשוש. מבחינת אז כן, יש פה באמת היקפי סחר שהולכים וגדלים. סין הופכת להיות יותר ויותר משמעותית בכלכלה הישראלית, היא המדינה השלישית מבחינת גודלה שסוחרת עם ישראל, אחרי ארצות הברית והאיחוד האירופאי. ומבחינת השקעות, באמת השוק הישראלי, ההייטק ושווקים אחרים, באמת צריכים את ההשקעות האלו, צריכים את הכסף הזה, והם פחות מעדיפים גם לשים את כל הביצים בסל אחד ולקבל השקעות רק מארצות הברית או רק מאירופה, אלא גם להתרחב לשווקים אסיאתיים. כמו כן, כמו שתמיד אומרים, השוק הסיני העצום, 1.4 מיליארד אנשים בשוק הסיני, זה שוק מאוד אטרקטיבי לחברות ישראליות, אם הן מעוניינות למכור את המוצרים שלהם, למכור את השירותים שלהם בסין, אז יש פה באמת פוטנציאל עצום. רק צריך לשים לב באמת שבסופו של דבר זה אכן קורה, ואלו לא רק איזה שהן חלומות של איזשהו יצרן או איזשהו מפתח שמעוניין למכור לסין, ובסופו של דבר איכשהו נתקל בדרך בכל מיני מכשולים, או שמה שהוא מייצר או בונה, איכשהו בסופו של דבר נמכר בסין על ידי חברות סיניות ולא ישראליות.
אז יש כאן גם הזדמנויות שיכולות להיטיב עם הסוחרים הישראלים, אבל גם דברים שצריך לקחת בחשבון ולהיזהר מהשלכות שמאבדים עליהן אולי שליטה. תודה רבה לך, דורון, שהרחבת לנו בכל הנושאים האלה, ועל כך ועוד בכינוס שיתקיים בשבוע הבא, 3 במאי, כאן במכון. תודה רבה.
תודה רבה.